כי פיל פור הוא הגורל. תנה, כמה שנפל פור בחודש אדר, שמח שמחה גדולה. אמר, נפל לי פור בירח שמת בו משה. ולא היה יודע שבשבעה באדר מת, ובשבעה באדר נולד. ובשבעה באדר נולד, אומר על זה רש"י, דכתיב, בין 120 שנה אנוכי היום. היום מלאו ימי ושנותיי. רש"י מוסיף, כדאי הלידה שתכפר על המיטה. הלידה מכפרת על המיטה. זאת אומרת, בוודאי שהמיטה היא חיסרון. ודאי שהמיטה היא, זה לא סימן טוב. הוא שמח, אותו אחד, אותו רשע, שמח שמחה גדולה, והיה צד בדבר. בכל זאת, רק הגמרא אומרת, לא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד. זאת אומרת, יש מה שיכול לחפר על המיטה. אבל העובדה שהמיטה היא סימן לא טוב, זאת עובדה קיימת. רק יש כאן משהו שמחפר, משהו שמתגבר על זה. אבל יש כאן איזשהו דבר שצריך כפרה. ככה זה נראה. ככה גם היה נראה הנס. הנס עצמו גם הוא היה נראה ככה. הסיבה הרעה נשארה. והיא נשארה עד עצם היום הזה. הגזירה של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, לא התבטלה. היא לא התבטלה מעולם. היא לא התבטלה, היא עדיין קיימת. אף אחד לא ביטל אותה. הדבר היחידי שהיה זה האגרות השניות. אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל מדינות המלך, להיקהל ולעמוד על נפשה, להתגבר. הם יכולים להיקהל ולעמוד על נפשה. באופן שאותה גזירה שהיא הייתה האסון, היא הייתה הגזירה הרעה, היא לא התבטלה, אלא שבא משהו וכיפר על זה, בא משהו והתגבר על זה. כך, זה מה שכתוב גם פה. כך הייתה צורת הנס, וככה גם היה אותו ירח. שנסתלק בו משה רבנו, יש בו משהו שצריך כפרה, יש בו משהו לא טוב, משהו רע, אבל יש בו גם משהו שמתגבר על אותו רע. כדאי הלידה שתחפר על המיטה. מה שאנחנו צריכים לנסות להבין, העולם לא מתנהג בצורה כזאת. ההנהגה הקבועה בעולם היא אחרת. המיטה מתגברת על הלידה, ולא הלידה מתגברת על המיטה. סדר העולם הקבוע, סדר העולם הרגיל, הוא היה אומר, הילודים למות. כל מי שנולד, נולד כדי למות. הילודים למות. זה כתוב במשנה, זה לשון המשנה, ולמה לקרא? אנחנו רואים את זה. אדם הדבר ברור. מאיפה אנחנו מוציאים? איך אנחנו רואים פה את הכדאי הלידה שתחפר על המיטה? איך הדבר הזה מתגלה? קושי. אנחנו לא רואים את זה בסדר העולם. בעובדה שמשה רבינו מת, נפטר, נסתלק לבית עולמו. ביום שבו הוא נולד, היום מלאו ימי ושנותיי. העובדה הזאת היא זאת שמראה לנו ש... כאן במקרה הזה, הלידה מתגברת על המיטה. וכך, שוב, זאת היא גם צורתו של הנס, נס פורים, כך הוא היה נראה. היה משהו שהתגבר, הייתה שם מיטה, והיה שם משהו שהתגבר על המיטה. הייתה שם גזירת מוות על כל כלל ישראל. והיה, האגרות השניות הם אלו שאשר נתן המלך אפשרות, כן, להיקהל ולעמוד על נפשם. להתגבר על אותה גזירת מוות. הנראה. נעבור רגע לנושא שנראה להיות אחר. פרשת השבוע מסתיימת. הפרשה האחרונה בפרשת תצווה. זאת פרשת עשיית מזבח הקטורת. ועשית מזבח מקטר קטורת. עצי שיטים תעשה אותו, אמר אורכו ואמר רוחבו, רבוע יהיה והמתיים קומתו ממנו קרמותה, וציפית אותו זהב טהור. כל הפרשה של... מה שנקרא מזבח הזהב. מזבח הנחושת, זה היה המזבח שעמד בחצר אוהל מועד, פתח אוהל מועד. שם, זה היה המזבח שבו הקריבו את הקורבנות, זאת הפרשה הקודמת. הקריבו שם שני תמידים בכל יום, ואת כל הקורבנות. וכאן מגלים לנו עוד משהו. וזה הסיום של מעשה המשכן והכלים. זאת הפרשה האחרונה. בהיכל, כך זה הסדר. בהיכל עומדים שלושת הכלים האלה. בהיכל, בפנים. בבית קודשי הקודשים עומד הארון, עליו הכפורת והכרובים. בהיכל, עומדים השולחן, השולחן עומד בצפון, המנורה עומדת בדרום, והמזבח, מזבח הקטורת, אותו מזבח שעליו, זאת הפרשה, המזבח עומד באמצע. בחוץ עומדים הכיור, קנו ומזבח הנחושת. שם מקריבים את הקורבנות. עשיית הכלים נאמרה בפרשת תרומה. שם נאמרה הפרשה, ועשית ארון, ועשית שולחן, ואת המנורה תעשה. כל הכלים נעשו שם. זה כבר נגמר. אחרי כל ענייני המשכן, הבית, המשכן עצמו, וכל הכלים, כולל בגדי הכהונה, כל הדברים כולם, בסוף, 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 מזכירים את, כאן מביאים את עשיית מזבח הקטורת. עומדים על זה הראשוני, הרמב"ן, גם אבן עזרא. זה קשה מאוד, הסדר כאן משונה. זה דבר שצריך היה להיזכר מלכתחילה בין הכלים. הנה מזבח הקטורת מן הכלים הפנימיים היה, ראוי שיזכירנו עם השולחן והמנורה שהוא מונח עמהם. וכן הזכירם במעשה בפרשת ויקהל. בפרשת ויקהל, כשעשו את הכל בפועל, כשהעמידו את המשכן, קבעו את הכל, כל דבר במקומו, שם כתובים שלושתם, יחד, השולחן, המנורה והמזבח, מזבח הזהב. אבל הטעם להזכירו כאן אחר המשכן וכל קהילה והקורבנות. אז הרמב"ן כאן מעריך ואומר דברים לא לגמרי ברורים לפי ערכנו. הדברים צריכים ביאור. אבל הטעם להזכירו כאן אחר המשכן, כן, הכל, בעבור שאמר בתשלום הכל ונקדש בכבודי, ושכנתי בתוך בני ישראל. אמר כי עוד יתחייב להם שיעשו מזבח מקטר קטורת להקטיר לכבוד השם. וזהו רז שנמסר למשה רבינו שהקטורת עוצרת המגפה. כך כתוב. וזה סוד שמשה רבינו הביא אותו איתו, שהוא ירד אחרי שהוא עלה למרום לקבל תורה. הסיבה, בקיצור, מה שכתוב כאן בדברי הרמב"ן, מה שגלוי לפנינו, זה הסיבה שמסיימים את כל עניין, את כל עניין, עשיית המשכן, עשיית כל כליו, בגדי הכהונה והכל, וחלק מהקרבת הקורבנות. זאת אומרת, גם פרשת התמידים, להקריב שני תמידים בכל יום. אחרי כל זה מזכירים שצריך לעשות מזבח מקטר קטורת. סוף הכל. אומר הרמב"ן, משום שהקטורת היא סוד שמשה רבינו הוריד אותו כשהוא עלה למרום לקבל תורה. יש בו משהו, והסוד הגדול זה הסוד שהקטורת הזאת עוצרת את המגפה. ננסה קצת להבין גם את המשמעות של למה שמים את הדבר הזה בסוף. מה לזה ולשים את הדבר הזה בסוף? בגמרא כתוב כך. בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? מה עושה כאן ילוד אישה? אמר להם לקבל תורה בה. אמרו לפניו, המלאכים אמרו לפני בורא העולם, חמודה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו? השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמיים? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אתה חייב לענות להם. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה צריך לענות להם תשובה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, התיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. המלאכים הם אש. ואני לא יכול להתווכח איתם. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. בהמשך כתוב מה שמשה רבינו אמר, את הדברים שמשה רבינו אמר, הדברים ידועים. הוא אמר למלאכים, דברים שהמלאכים ידעו אותם כנראה בלאו הכי. אחרי שמשה רבינו אמר להם את מה שהוא אמר, מיד כתוב, כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר. שנאמר, עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. משה רבינו קיבל מתנות מכל המלאכים כולם, כולם נתנו לו מתנות. וכאן כתוב שאף מלאך המוות גם הוא נתן לו מתנה. אף מלאך המוות מסר לו דבר, שנאמר, ויתן את הקטורת ויחפר על העם. ואומר, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. אילו דאמר לי, מי הווה ידע. אילו מלאך המוות עצמו לא היה מגלה למשה רבינו את הסוד של הקטורת, זה דבר שאדם לא יכול לדעת את זה. אדם מעצמו לא יכול בשום פנים ואופן לדעת את זה. מה קורה כאן? מה היה? מה העניין? אז כך, ננסה להבין. כל עולם המלאכים כולו, כל ההיקף העצום, המספרים הכבירים, מספרים של מה שנקרא מיליוני מיליוני מיליונים. המלאכים הם במספרים עצומים, כמו שכתוב מפורש, גם בפסוקים מפורשים וגם בחז"ל, ובמספרים עצומים. כל עולם המלאכים כולו, הגמרא מגלה, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, מתי שהוא, אי פעם, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נברא ממנו מלאך. באופן, המלאכים כולם, כולם, כל המלאכים כולם, כל העולם הגדול, העצום הזה, זה הכל כביכול דיבוריו של בורא העולם. בהרבה מקומות בכתוב אנחנו מוצאים שהדיבורים נקראים מלאכים. ישלח דברו. ישלח דברו וימסם, ישלח דברו וירפאם. כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אליי ריקם, כי אם עשה את אשר חפצתי, והצליח אשר שלחתי. הדיבור הוא שליח. הדיבור הוא שלוחו כביכול של בורא העולם. דיבור. ישלח דברו. המלאכים הם שלוחיו של הקדוש ברוך הוא, הם הדיבורים עצמם. כל דבריו, דיבוריו של בורא העולם, הם כולם, לכולם יש שליחות. וכל דיבור ודיבור צריך להצליח אשר שלחתי. כל דיבור נשלח כדי לפעול משהו. וכל הדיבורים הם מציאויות קיימות. הם המלאכים. הגמרא במסכת סנהדרין, בפרק חלק, בדף קוף, ד', כתוב בגמרא כתוב על הפסוק. וישם השם אלוקים דבר בפי בלעם. וישם השם דבר בפי בלעם. מה הפירוש? אומרת הגמרא, דבר בפי בלעם, אמר רבי אלעזר, מלאך. כביכול בורא העולם שם לו מלאך בפה. המלאך הוא דבר. זה דיבור. המלאך, זה היה הדיבור שיצא מפי בלעם. כך התגלה הדיבור. זאת הייתה שליחותו של הדיבור, להיות דיבור שיוצא מפיו של בלעם. וזה דיבור שכביכול בורא העולם שם אותו בפי בלעם. זה דיבור, זה לא דיבוריו של בלעם, זה דיבוריו של בורא העולם שיצאו מפי בלעם. וישם השם דבר בפי בלעם. דבר, מלאך, זה מלאך. כל התורה כולה היא כולה דבריו של הקדוש ברוך הוא. כמובן, התורה כולה זה הכל. כל התורה כולה, אלו דברי השם, אלו דבריו. וכל התורה כולה צריכה להימצא למעלה, כמו שכל המלאכים נמצאים למעלה. התורה צריכה, התורה היא. כל דיבורו יתברך. זה צריך להיות למעלה, בעולם שלנו. זה מה שהמלאכים טוענים. אנחנו, אנחנו. והתורה, אנחנו נמצאים, צריכים להימצא באותו מקום. מקומם של דבריו של בורא העולם. המקום הוא למעלה. המקום הוא במקום שהמלאכים נמצאים. לכן המלאכים בעצם, מלכתחילה, הם מתנגדים להוריד את התורה למטה. זה לא ייתכן. אנחנו פה ואנחנו הדברים עצמם. זה מקומם של הדברים. העצה היחידה, האפשרות היחידה, זה שיתגלה למלאכים שמפיו של משה רבינו גם יוצאים דבריו של הקדוש ברוך הוא. כך ספר דברים, זה אחד מחלקי התורה, זה אחד מחמשת חומשי התורה. וספר דברים הוא כולו, הגמרא הרי אומרת, משה מפי עצמו אמרה, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אלה דברי משה. משה רבינו דיבר אותם. אלה דברים שלו. זאת אומרת, יש מציאות שכשמקבלים כראוי, כשמקבלים באמת כביכול את דבריו של בורא העולם, אז הדברים האלה נעשים. דבריו של בורא העולם הופכים להיות הדברים שלנו. זה פירוש המילים דבריי אשר שמתי בפיך. דבריי אשר שמתי בפיך. משה מפי עצמו אמרה, והדברים האלה הם דברי הבורא יתברך. הם הדברים של נותן התורה. שכינה מדברת מתוך גרונו של משה רבינו. מובן, עד כמה שאפשר, מובן, כשהמלאכים שומעים זה פשר, אחוז בכיסא כבודי ותחזיר להם תשובה. משה רבינו התיירא מן המלאכים, כי כפי הנראה, יש בהם משהו שהוא יותר חזק ממנו. הם יכולים חלילה לשרוף אותו בהבל שבפיהם. העוצמה של משה רבינו והכוח שלו כנגדם, הוא בעובדה שהוא אוחז בכיסא כבודו של בורא העולם. וכמו שידוע, כבודו של בורא העולם עולה רק ממי שיכול לא לכבד. כבוד מגיע רק ממי שיכול לא לכבד. רק מי שיכול לבזות הוא זה שיכול לכבד. רק מי שיכול לזלזל יכול לכבד. מי שהכבוד יוצא ממנו בהכרח, זה לא נקרא כבוד. אתה אחוז בכיסא כבודי, וכאן, בזה אתה מתגבר על המלאכים. כאן אתה חזק מהם. כשאתה אוחז בכיסא כבודי, אתה מוחזק בו בכיסא כבודי. כיסא כבודי נמצא אצלך ולא אצלה. כשהמלאכים שומעים את דיבוריו של משה רבינו, והם שומעים שהדיבורים האלה הם דברי תורה, הם כביכול דבריו של בורא העולם. אז כמובן מיד הכל מתהפך. אם כך, אז אנחנו שלך. אם כביכול דיבוריו של בורא העולם נמצאים אצלך, אז גם אנחנו אצלך, גם אנחנו שלך. זה סוד המתנות שכולם נתנו למשה רבינו. זה כל אחד מבין של המלאכים, ברור לכל בר דעת, למלאכים אין להם חסכונות, אין להם כיס, אין להם מקום שהם מחזיקים, הם אספו משהו. מאיפה הם נותנים מתנות? מאיפה יש להם מתנות? מאין? יתר על כן, המושג קניין לא שייך בהם. אין להם שום דבר שלהם. אין להם קניין. קניין זה דבר ששייך רק לבורא העולם ולמי שנברא בצלם אלוקים. אין קניין, לא ליצורים גבוהים יותר ולא לנמוכים יותר. קניין שייך רק, כביכול, רק צלם אלוקים. וכאן המלאכים נותנים מתנות. נותנים מתנות הכוונה, הם נותנים מעצמם. מעצמם. חלק מעצמם. משהו מעצמם. וזה ככה חייב להיות. כשמתברר שמשה רבינו הוא זה שנושא איתו כביכול, אצלו, דיבוריו שלו, הם דיבוריו יתברך. משה מפי עצמו, בדיבוריו שלו, אומר דברי תורה. הוא מדבר בשם השם. הזכרנו פה לא מזמן את דברי הרמב"ן, שבספר דברים, בספר משנה תורה, לא רק אלה הדברים אשר דיבר משה. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה. זה, כך מתחילה פרשה. משה רבינו מדבר. אין שום הקדמה. הוא לא אומר שום דבר בשם השם. הוא מתחיל ואומר. והיה אם שמוע תשמעו על מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. וגומר, המשך. מה יהיה? ונתתי מטר ארצכם בעיתו, יורה ומלקוש. ואספת דגניך ותירושך ויצריך. ונתתי עשב בשדך לבנתך. מה זה? מה זה? מה זה? משה רבינו נותן, עשב לבהמות. משה רבינו הוא זה שנותן מטר על פני האדמה. מצוותיי מילא, אני שליח לצוות. אבל משה, לא מצאנו שמשה רבינו הוא שליח להמטיר מטר. מטר זה מהמפתחות שלא נמסרו ביד שליח. הרמב״ם עומד על זה. הרמב״ם מעריך, הוא אומר שכך, כך נראה ספר משנה תורה. ספר משנה תורה, כל עניינו הוא, משה רבינו מדבר דברים, והדברים האלה הם דברי השם. מה שיוצא מזה, בהכרח, יוצא מזה, שהמלאכים בצד מסוים שייכים למשה רבינו. המלאכים הם הדיבור עצמו והדיבור של משה, הדיבור של משה רבינו. אותו דיבור שהוא מציאותם שלהם. הוא הדיבור של משה רבינו. מכאן המתנות. כתוב כאן, ואף מלאך המוות מסר לו דבר. והדבר הזה הוא סוד הקטורת. סוד הקטורת שהיא מחפרת, היא זאת מלאך המוות מסר לו את הסוד איך להתגבר עליו בעצמו. מלאך המוות גילה לו את הסוד איך לנצח אותו, איך להתגבר עליו. ננסה להבין. הגמרא במסכת כתוב בגמרא, דרש רבי אבירא ויתם רבי יהושע בן לוי, שבעה שמות יש לו ליצר הרע. הקדוש ברוך הוא קראו רע, שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו. משה קראו ערל, שנאמר ומלתם את אורלת לבבכם. דוד קראו תמה, שנאמר לב טהור ברא לי אלוקים. מכלל דעיק התמה. שלמה קראו שונא, שנאמר אם רעף שונאך, האכילהו לחם, ואם צמא אשקהו מים. ישעיהו קראו מכשול, שנאמר סולו סולו פנו דרך הרים ומכשול מדרך עמי. יחזקאל קראו אבן, שנאמר ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. יואל קראו צפוני, שנאמר ואת הצפוני, ארחיק מעליכם. כך כתוב בנבואת יואל. ואת הצפוני ארחיק מעליכם. וכאן הגמרא מביאה בהמשך. תנו רבנן ואת הצפוני ארחיק מעליכם. זה יצר הרע שצפון ועומד בליבו של אדם. והידחתיו אל ארץ צייה ושממה למקום שאין בני אדם מצויים להתגרות בהם. ואם ועלה באשו וטל צחנתו שמניח אומות העולם ומתגרה בישראל. כי הגדיל לעשות. והגמרא כתוב, הגמרא מגלה פה. מה שכתוב במקום אחר בחז"ל, שלעתיד לבוא. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מביא את היצר הרע. זה ידוע, אנחנו יודעים את זה ממדרשים. ככה גם אומרים את זה בליל הסדר. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עתיד לשחוט את היצר הרע. כך כתוב. מביא הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו. זהו הקיום של נבואת יואל, של ואת הצפוני ארחיק מעליכם. את הצפוני ארחיק מעליכם, זה הכוונה. והידחתי אל ארץ צייה, למקום שאין בני אדם מצויים. ובהמשך כתוב שם, ועלה באשו וטל צחנתו כי הגדיל לעשות. פירוש, כשאותו יצר רע ישחט, אז יתפשט ריח רע. עלה באשו, כמו ויבאש היאור. וטל צחנתו כי הגדיל לעשות. הדבר הזה, כן, מאותה שחיטה, מאותה הריגה, שיהרג היצר הרע, אז יתפשט ריח רע נורא ואיום. וטל צחנתו כי הגדיל לעשות. פירוש. פירוש המילים, את הצפוני ארחיק מעליכם. את הצפוני ארחיק מעליכם. כשהגמרא מונה את, את השמות של היצר הרע, זה לא לפי הסדר. נבואת יואל הייתה הרבה 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 לפני נבואת יחזקאל. הרבה. הגמרא מונה את השם שיואל קרא אחרון. הצפוני, זאת אומרת, הביאור של היצר הרע מן העולם, אותה שחיטה שעתידים לשחוט אותו, זה יהיה עם השם צפוני. צפוני. כשהוא כך ייראה, כשהוא יהיה, כשהוא ייקרא בשם הזה, צפוני, בתור שכזה, ככה הוא ישחט. ככה הוא יעבור מהעולם. פירוש המילה צפוני, הגמרא אומרת, צפוני פירוש שהוא צפון בתוך ליבו של אדם. פירוש המילים צפון בתוך ליבו של אדם, זה כל השמות האחרים של היצר הרע, שונא, אבן, רע, מכשול, כל הדברים האלה הם מציאויות בפני עצמם, לדברים בפני עצמם. האופן שהיצר הרע מראה את עצמו, כשהוא נושא את השם צפוני, הוא מראה את עצמו כאילו הדבר הזה הוא רצון שלי. הוא מראה את עצמו כאילו זה אני עצמי. זה לא מישהו זר. הוא מתחבא כאילו שהדברים האלה ממני נובעים, ממני יוצאים. הדבר הזה הוא לא רצון שנשתל בי. אני לא מרגיש שיש כאן מישהו זר. מישהו שהוא שונא, מישהו שהוא מכשול, מישהו שהוא אבן, מישהו שהוא משהו אחר, זה לא אני. כל השמות האחרים זה לא אנחנו. השם צפוני מזהה אותו, הוא מזהה את עצמו איתנו. הוא נעשה, בתוכנו הוא נעשה, כאילו. כל מה שהוא מפתה אותנו, הוא מעמיד את זה כאילו שהדבר הזה הוא רצוננו שלנו. כך הוא מתחבא. הוא מתחבא כאילו זה אנחנו עצמנו. זה האפשרות היחידה להתחבא בתוך הלב. איך אפשר להתחבא בתוך הלב? מתחבא? מה? מה הוא עושה שם? או שהוא לא מורגש, או שהוא לא מתחבא. להתחבא, פירוש, ש שהוא עושה את עצמו כאילו הוא לא משהו זר, זה אני עצמי. אם אנחנו היום נבדוק באיזה שם אנחנו צריכים לקרוא ליצר הרע, היום נבדוק, היצר הרע של היום, איך הוא מתפקד, מה הוא עושה? אז הדבר הזה הוא ברור, כל אחד הרי, כן, כל אחד הרי מספיק מכיר את עצמו. כן. לא צריכים לחפש רחוק. זה עניינו של היצר היום. היצר מזוהה עם רצוני שלי. כך הוא מזהה את עצמו. אני רוצה את זה. זה אני. זה לא מישהו אחר. זה לא מישהו זר בי. אין הרגשה כזאת. הכלל הגדול. הכלל הגדול. הגדול. כל דבר שהוא חי, חי באמת, חי, רענן, ריחו טוב. כל דבר שהיה חי ופירש מהחיים, ריחו רע. וככל שהוא היה חי יותר והוא פירש יותר, אז הוא יותר פרש וריחו רע יותר. כאן ריח טוב וכאן ריח רע. חיים זה ריח טוב. פרישה מחיים זה ריח רע. וכל פרישה מחיים, ככל שהחיים חזקים יותר, יותר חיים, אז הפרישה היא ריח רע נורא והיום. אין ריח רע דומה אפילו לריח רע של אדם מת. אין בעולם דבר דומה לזה, זה לא... זה דבר שאי אפשר לעמוד בו, שום אופן. שכאן נמצאים החיים בכל הכוח, וכאן הפרישה הגדולה, הפרש הגדול. כששוחטים אותו כצפוני, שהוא צפון מתוך ליבו של אדם, אז הוא היה חלק מחיינו שלנו. וכששוחטים אותו, לוקחים משהו מאיתנו. חלק מעצמנו, בשר מבשרנו. רצון מרצוננו. משהו מאיתנו לוקחים פה. על הדבר הזה נאמר, ועלה באשו ותעל צחנתו, כי הגדיל לעשות. הגדיל לעשות זה, שהוא מתגרה באלה שהם יותר ויותר חיים. הגמרא אומרת, הגדיל לעשות, משום שהוא מתגרה דווקא בתלמידי חכמים, יותר מכולם. מניח את אומות העולם, הוא מתגרה דווקא בישראל. כיוון שהוא מחבר את עצמו יותר ויותר לחיים באמת, אז הפרישה היא יותר, הפרש הוא יותר גדול. לכן ועלה באשו ותעל צחנתו, כי הגדיל לעשות. עניינו של היצר הרע. איך הוא נראה? הגמרא אומרת בסוף פרק ראשון בבבא בתרא, כתוב בגמרא, הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. הכיצד? יורד ומסית, הוא מלאך, מקומו למעלה. יורד ומסית. הוא מפתה, זה נקרא מסית. מסית, מדיח, מפתה. יורד ומסית. זאת העבודה הראשונה שלו. התפקיד הראשון זה, הוא מתפקד כיצר רע, כמפתה, כמסית. יורד ומסית. אחרי ששומעים בקולו, עולה ומסתין, אז הוא נהיה שטן. כאן הוא תפקד כיצר רע, עולה חזרה ומתפקד כשטן. שטן, הכוונה היא, הוא מקטרג, הוא אומר, אותו אדם שמע בקולי. האדם הזה עשה את מה שביקשתי ממנו. אני פיתיתי אותו והוא שמע לי. אותו יצר רע מתהפך להיות שטן. כשנגזר דינו של אותו אדם, אותו יצר רע, שהוא סיבת כל מה שקרה פה, יורד, נוטל רשות ויורד ונוטל נשמה. אז הוא מתפקד כמלאך המוות. היינו, הוא עצמו מתפקד כיצר רע, ממשיך לתפקד כשטן, ממשיך ומתפקד כמלאך המוות. זה סוף התהליך. אבל זה תהליך אחד. זה תהליך אחד. תחילתו, שורשו, בפנים של יצר הרע, הוא מופיע כיצר רע, כך הוא מתגלה, ממשיך את מלאכתו והופך להיות שטן. שטן זה מקטרג. שם הוא מקבל את התפקיד האחרון. נוטל רשות ויורד ונוטל נשמה. זאת כל העבודה. כך נראה מלאך המוות. כאן תחילת המוות, המשך, וכאן הסוף. זהו המוות, התמונה השלמה. שלושת הפנים האלה. אלה הם הפנים של מלאך המוות. כל אחד מבין, כשהוא יורד ומסית, הכוונה היא הרי, הכוונה האמיתית, הכוונה העמוקה, זה שלא ישמעו בקולו. ברגע ששומעים בקולו, אז הוא מתנגד. הוא מתנגד. מה שהוא עשה, הוא עשה כדי להעמיד את ההוא בניסיון, את אותו מפותה. הוא רצה להעמיד אותו בניסיון כדי שההוא יזכה, יבחר בטוב, ויזכה למעלות עליונות, להתגבר על היצרה. לשם כך הוא נוצר. לכן, כששומעים בקולו, אז זה מעורר את ההתנגדות שלו. עשית משהו נגדי. אני הוא זה שפיתיתי אותך, אבל כששמעת בקולי, עשית נגדי. הכוונה האמיתית היא שלא תשמע לי. הכוונה האמיתית היא שאני אפטר אותך ואשתדל לפתות אותך מאוד מאוד, ואתה תתגבר עליי. זאת התכלית האמיתית. ברגע שהאדם לא נוהג כך, אז הוא הופך להיות אויב, אז הוא נהיה שטן. הוא המפתה והוא נהיה שטן. זאת אומרת, הוא מפתה כדי שלא ישמעו לו. הוא מלאך. הוא מפתה כדי שלא ישמעו לו. ברגע ששומעים לו, אז הוא הופך להיות שטן ומלאך המוות. המשמעות של שחיטה, כמו שמלמדים אותנו רבותינו, לעתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא. זה כתוב בכמה וכמה מדרשים, אבל בהגדה של פסח כולם יודעים. הקדוש ברוך הוא בא ושחט למלאך המוות. לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא את יצר הרע ושוחט אותו. מה עניינה של השחיטה? איזה מה עניין השחיטה? מה המשמעות של השחיטה? מבארים רבותינו. גם ספר רוח חיים של רב חיים וולוז'ין, גם שם זה מתבאר. עניינה של השחיטה זה לנתק את הראש מהגוף, לנתק את החיבור, לנתק את ההמשך, לחתוך, להפריד. הראש הוא נקודת העיקר, הגוף זהו הפועל היוצא. אותו יצר רע הוא מלאך, בשורשו הוא מלאך בין יתר המלאכים, בין יתר מלאכי מרום. התפקיד שלו האמיתי זה להיות מלאך החיים ולא מלאך המוות. התפקיד האמיתי שלו זה להסיט, לפתות, כדי שיתגברו עליו. ומי שמתגבר עליו זוכה לחיי נצח, זוכה לחיים באמת. מי שבאמת מתגבר עליו, המלאך הזה הוא מלאך של חיים ולא מלאך של מוות. בשורשו. מי שעושה אותו למלאך המוות, זה אותו שוטה ששמע בקולו. הוא זה שעשה אותו למלאך המוות. עכשיו, להבין עד כמה הוא כועס עליו, עד כמה הוא נגדו, עד כמה הוא הופך להיות אויב מר שלו. שאותו אחד ששמע על הפיתוי שהוא פיתה אותו, אז הוא הופך להיות האויב המר ביותר שלו. הוא זה שהפך אותו ממלאך חיים למלאך מוות. כך שאנחנו מבינים, ראשו של מלאך המוות הוא מלאך ממלאכי מרום. אבל גופו הפך להיות מלאך מוות בגללנו. אנחנו עשינו את זה. מותו שלו זהו המוות שלנו. אנחנו עשינו אותו למלאך מוות, אנחנו הבאנו את המוות לעולם. כאן באשו וצחנתו של מלאך המוות, זה באשמתנו. הצחנה הזאת עולה מאיתנו, מהמוות שלנו. המוות הוא כולו שלנו. החלק העליון של מלאך המוות, החלק אותו מלאך, הוא בעצם, בשורשו הוא מלאך חיים, מלאך חיים באמת. הוא זה שבעיקר, עיקרו של דבר, העולם נברא, כל החיים בעולם נבראו למי שמתגבר עליו. כל הטוב שבעולם מובטח למי שעומד נגדו ומתגבר עליו. מלאך המוות, כשהוא מלאך בין המלאכים, כשהוא מלאך בין המלאכים, ריחו ריח קטורת. משום שהוא עומק החיים עצמם. הוא החיים האמיתיים. ממנו שורש החיים האמיתיים. רק ממנו. חיים באמת לא ייתכנו רק למי שמתגבר עליו. מי שמתגבר עליו הופך אותו למלאך החיים. זה ההבדל בין בעשו וצחנתו, שמפרידים את הגוף ממנו, ובין הקטורת, שהיא נחלתו שלו, היא חלקו האמיתי. הקטורת היא הריח הטוב של החיים. בעשו וצחנתו, זה הריח של המוות. אבל זהו מה שנהיה ממנו. מה שנהיה ממנו, משום שאנחנו אלה שהיתינו, אנחנו היתינו אותו, אנחנו העברנו אותו מעיקר מקומו למקום שהוא לא מקומו. אנחנו אלו שהפכנו אותו ממלאך חיים למלאך מוות. הכוח הגדול של החיים שמתגברים על המוות זה הקטורת. יש עניין מיוחד בקטורת. הגמרא אומרת, חלבנה, אומרת הגמרא, ריחה רע. ולא מנעה כתוב, אלא עם סמני הקטורת. החלבנה, זה דבר שריחו לא טוב, ריחו רע. אבל הקטורת מחברת, מצרפת גם אותו, ומוציאה גם ממנו את הריח הטוב. עניינה של הקטורת היא להוציא את הריח הטוב גם מהריח הרע. בית המקדש נקרא בית חיינו. כמו שאנחנו אומרים, רחם על ציון כי היא בית חיינו. הברזל נברא לקצר ימיו של אדם. המזבח נברא להאריך ימיו של אדם. לא ראוי שיניפו את המקצר על המאריך. המקדש כולו, כל בית המקדש כולו, זה לחבר אותנו למקור החיים. כל המשכן כולו, זה כביכול, כי אימך מקור חיים, באורך נראה אור. בית המקדש נקרא אורו של עולם. והלכו גויים לאורך. בית המקדש נקרא, כמו שאמרו להורדוס, לינאי המלך, הוא קיבה אורו של עולם, ילך ויעסוק באורו של עולם, בבית המקדש. הוא זה שהרג את החכמים. ילך ויעסוק באורו של עולם ויבנה את הבית. כי אמך מקור חיים באורך נראה אור. מבית המקדש יורד שפע של חיים לכל העולם כולו. מהשולחן מגיע שפע מזון, מהמנורה מגיע שפע חוכמה, שולחן בצפון, מנורה בדרום, הרוצה שיחכים, הרוצה שיעשיר. משם, ממזבח הקטורת מגיע שפע החיים. משם מגיע שפע החיים. זה הדבר האחרון. זאת התכלית שאליו צריך להגיע בית חיינו. זאת התכלית. זהו הגמר. לכאן זה צריך להגיע. זה צריך להגיע, להתחבר לשורש החיים, שמכאן יושפעו החיים לעולם. זאת פרשת מזבח הקטורת בסוף כל מעשה המשכן. נחזור למשה רבינו. העובדה שמשה רבינו נולד ביום שהוא נפטר, ביום שהוא הסתלק מהעולם, ללמד אותנו, נעוץ סופו בתחילתו. זה כדי לנעוץ את הסוף בהתחלה. משה רבינו היה מעגל שלם. מעגל שלם. המעגל הזה מלמד. הכל, הכל, מצטרף. תכלית חייו של משה רבינו, זה שגם מותו של משה רבינו, זאת לידה. זה הסוד שמשה רבינו באופן מיוחד בין 120 שנה אנוכי היום. הגמרא תמיד משתמשת כלפי צדיקים שהקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם ושנותיהם מיום ליום. כאן הגמרא לא אומרת מהטעם הזה. לומדים את זה מפסוק מיוחד. משה רבינו גילה את זה באופן מיוחד. בין 120 שנה אנוכי היום. בין 120 שנה הכוונה, אני היום השלמתי את חיי. השלמתי פירושו שסופם הגיעו לתכלית שהם שאפו אליו בתחילתם. זאת התכלית. התכלית האמיתית של כל הבריאה כולה. מאז חטא אדם הראשון. מאז שנגזרה גזרת מיתה על בני אדם. העולם צריך להגיע לתפיסה, להכרה, שהמוות הזה שנגזר על העולם מתכוון לא להיות מוות, אלא להיות לידה חדשה. לא נגזרה גזרת מיתה על האדם. בעצם, מה שכתוב, כתוב כי אפר אתה ואל אפר תשוב. העניין הוא לשוב לאפר. זאת אומרת, הכוונה היא לא למות, הכוונה היא לשוב לנקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה הזאת נקודת המוצא. הלידה מחפרת על המיטה, לא משום שהלידה, אותה לידה שהייתה, מחפרת על המיטה שבאה אחר כך. הלידה מחפרת על המיטה פירוש, פירוש המילה מחפרת, זה נקרא. כיפורים זה לשון כינוח, לשון ניקוי. זה פירוש המילה כיפורים. כדאי הלידה לחפר על המיטה. פירוש. הלידה מגלה את העומק. הלידה היא זאת שמלמדת אותנו. מי שתופס באמת את נקודת המוצא של הלידה, מבין שהמיטה מביאה אותנו לאותה נקודת מוצא. אותה נקודת מוצא, משם צריכה להתחיל לידה חדשה. משה רבנו נלקח מאיתנו, נסתלק לבית עולמו, משה רבנו, בשבעה באדר. הגילוי שאותו שבעה באדר הייתה הולדת חדשה של משה רבנו. זה היה הגילוי בהתגברות, בנס. שניצלנו מהמן. על ידי הנס שניצלנו מהמן, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. חזרנו לקבל את התורה. הייתה מודעה רבה לאורייתא. מודעה רבה לאורייתא פירוש, כל קבלת התורה הייתה מוטלת בספק. לא קיבלנו. זה היה באונס. לא קיבלנו. מתי משה רבנו נולד מחדש? עם הנס, עם אותו נס של המן, עם אותו נס פורי. אז נולד משה רבנו עוד פעם. הדור קיבלו אבי מאה חשברוש. זה הסוד. זה הסוד. הסוד הוא כל דבר שלם נעוץ סופו בתחילתו. מתחילתו הוא שואף להגיע אל סופו. כשהוא מגיע אל סופו, והסוף הזה הוא התכלית האמיתית שאליו הוא שאף מלכתחילה, הסוף הזה הוא בהכרח נעוץ בהתחלה. ככה זה. עיגול שלם, עיגול אמיתי, זה כשהסוף, מנקודת ההתחלה, הדבר הולך כדי להגיע אל הסוף הזה. וכשהסוף הזה מגיע, אז הוא מתחבר לנקודת ההתחלה, ששם הייתה נקודת המוצא, להגיע לאותה נקודה עכשיו. זה הסוד הגדול שמתגלה בחודש הזה. זהו, החודש הזה מגלה את העומק הזה. החודש הזה זהו החודש שהוא סוף השנה. סוף השנה. הגענו לנקודת גמר. השנה התחילה ביציאת מצרים, בניסן. והשנה מסתיימת בגזירת מוות על כל כלל ישראל. כך השנה מסתיימת. והשנה היא מסתיימת כך שנעוץ סופה בתחילתה. סופה מתחבר לתחילתה. כמו שביציאת מצרים זה נקרא ההולדת שלנו, כך הסוף, סוף השנה, זה שוב ההולדת שלה. זאת הנקודה שרצינו לבאר. מי שיתבונן בזה היטב, ידע, יבין, אפילו משהו, עד היכן הדברים מגיעים.